הגענו לדף י' ב' עמוד ב', במשנה למטה, אומרת המשנה, מצא שטרי חוב, אדם מצא שטר חוב, עכשיו השטר חוב הזה יכול ללכת ללווה, כי אם אכן השטר חוב כבר, הלווה שילם למלווה חזרת הכסף, אז נותנים לשטר חוב ללווה, הוא כבר שטר פרוע, אפשר לתת לו למלווה חזרה, המלווה צריך לגבות על פיו, אז אומר רבי מאיר חילוק הזה, אם יש בהם אחריות נכסים, כלומר, כתוב בשטר שלווה משעבד קרקעותיו לחוב הזה, שהמלווה יכול לגבות אפילו מקרקעות, אפילו מכר אותם לאחרים, אז לא יחזיר את השטרות למלווה. למה? כי בית דין נפרעים מהם, בית דין גובים על פי שטרות אלה את הקרקעות מהלקוחות, ואולי יצא מזה תקלה, כפי שנראה בגמרא. אבל אם אין בהם אחריות נכסים, אז יחזיר שאין בית דין נפרעים מהם. אין פה חשש תקלה. דיבר רבי מאיר, חכמים אומרים לו, בין כך ובין כך, בין יש להם אחריות נכסים, בין אין להם, לא יחזיר, כי בית דין נפרעים מהם, כלומר דעתם בית דין גובים מהלקוחות, גם בשטר שאין בו אחריות נכסים. ונראה את הפירוט בגמרא. אומרת לו, מה הסכן? מה אנחנו עוסקים פה? אילי, אם כשחייב מודה, אם דבר שהלווה מודה למלווה שהשטר לא פרוע, שהוא לא שילם עדיין את החוב, אז השטרות בעצם נפלו מן הסתם מעל מלווה, כי עוד לא הלווה עוד לא פרע את החוב. אז כשהם במאחרים נכסים, מחזיר אותם למלווה, אבל גם כשיש במאחרים נכסים לכאורה, המאי לא יחזיר, אומרת הגמרא, המודה, הרי סך הכל הלווה מודה שהוא חייב. אז גם אם יגבה המלווה מהלקוחות, הרי הוא עושה את זה בדין. והיא כשאין חייב או מודה, כלומר, אין חייב מודה, אלא טוען שכבר נפרע השטר, או שלא לבד בו בכלל, או שהשטר מזויף, טוען כל מיני טענות. אז הפוך, כי יש, שאין בהם החיים נכסים, מה יחזיר? למה יחזיר אותנו מלווה? איך הוא יכול לגבות מהלווה מהשטרות אלה? הרי יכול להיות שהלווה לא חייב בכלל. נידלו גבי משד, אמנם המלווה לא גובה מנכסים משועבדים, אבל מבני חורין מגבה גבי, בכל זאת הוא גובה מנכסים בני חורין, מנכסים שלא נמכרו לאחרים, וברשות הלווה עצמו, הרי הוא גובה מהלווה את החוב. אז למה זה בסדר? אלא עומד על העולם כשחייב מודה. באמת, הלווה אכן מודה שהוא חייב, לכן מחזירים למלווה את השטרות, ואחר היינו תאמה, תחשן שמה כתב ללוות בניסן ולא לבעת תשרי. למה בשטרות שיש בהם שיבוד נכסים לא מחזירים אותם, לראות שהלווה מודה שאכן הוא חייב? למה? משום דחיישין חושבים שמה כתב ולווה את השטרות ללוות בניסן, ובפועל לא לבע למעשה תשרי. אז הוא נתן למלווה שטרות שזמנה מוקדם בשישה חודשים מזמן ההלוואה, והתנאים למיטרוף לקוחות שלא כדין, אם יחזיר המוצא את השטרות למלווה, יבוא המלווה לטרוף, כלומר לגבות בשטרות אלה מלקוחות שלא כדין, יגבה מלקוחות שקנו בעצם מהלווה אחרי ניסן ולפני תשרי, באמת לא נשתעדו הקרקעות עדיין, כי בפועל הוא לבא רק בתשרי, אז הוא גובה שלא כדין. אומרת, אם כך, אם אכן חוששים שמה כתב לבוא בניסן ולא לבא תשרי, אז כל שטר ידעתו לכמה נכש לוחי, כל השטרות שבאים לפנינו, זה נחוש לכך, כל שטר חוב שבאים לטרוף בו מלקוחות, נחוש שמה אין הזמן שכתוב בו זמן ההלוואה האמיתי. יכול להיות שכתוב בו, אבל הוא מת ולווה שישה חודשים אחר כך. אומרת, כל שטרי לא רי, הנראי, יש הבדל, כל השטרות אינם ראויים, אין בהם שום פגם, מן הסתם נעשו בקשרות וכו', הזמן שכתוב זה הזמן ההלוואה האמיתי. למה שנחשוב אחרת? אבל כאן, שטרות אלה שנפלו ועבדו הם ראויים, מכיוון שנפלו ועבדו יש בהם פקפוק. אם היו השטרות כשרים, היה מלווה יותר נזהר בהם שלא יעבדו. ולכן חוששים שהם השטרות פסולים, שיכתב בהם זמן בעצם מוקדם לזמן ההלוואה, אי אפשר לגבות בהם מלקוחות. עוד מקשה הגמרא על החשש של שטר שזמנו מוקדם, אלא הדתנא למדנו במסכת בבא בתרא, כותבים שטר ללווה, אף על פי שאין מלווה עמו. יכולים הסופר והעבדים לכתוב ולחתום ללווה שטר שיוכל ללכת בו ללוות בו מהמלווה, למרות שהמלווה לא עמו, ולא ראו עדים שום הלוואה. לכאורה קשה, לכתחילה איך כותבים, איך כותבים ואיך חותמים העדים על זה. נכו שמא כתב ללוות בניסן, אולי כתוב בשטר שהוא ילווה בניסן, בפועל הלוואה תשרי, ואתה לא מתאפשר כוחות שלא כדין. אלא אמר רב אסי בשטרי הקנאה. באמת המשנה מדבר בעצם בשטרי הקנאה. מה שלמדנו כותבים שטר ללווה אף פי שאין על מלווה אמו, הכוונה שטרי הקנאה. מקנה הלווה למלווה את נכסיו, כלומר משבל אותם למלווה מהזמן שכתוב בשטר. בין אם ילווה, בין אם לא ילווה באותו זמן. אז גם אם אחרי לא לבד אחר זמן, בדין המלווה יגבה מהלקוחות, יטרוף מהלקוחות, שקנו משעת כתיבת השטר ואילך, דעה שעה בנפשר, הוא שיבל הלווה את עצמו לכך. שטרי הקנאה, מקנה הלווה למלווה את נכסיו. אבל באמת שטר חוב סתם, לא כותבים מול הלווה אלא בזמן ההלוואה, כדי שלא יבוא לטרוף בו מלקוחות שלא כדין. עוד דגמה מקשה, יחי, אם אכן כך שלא כותבים שטר חוב סתם ללווה, אם כן ראו את הלוואת המאות, מתיד נגדן למה שלמדנו במשנה, אם יש בהם החיים נכסים לא יחזיר, ועוקים להימדנו את זה כשחייב מודה, משום שמה כתב לבוא בניסיו לא הלוואה תשרה, ואתה לפעמים את הלקוחות שלא כדין, אז המאי לא יחזיר, למה לא יחזיר? נכזי, אי בשטר הקנאה, שבי לנפשי. כבר נראה איזה שטר הוא מדובר. אם מדובר בשטר הקנאה, הרי הוא שיבל הלווה את עצמו מהזמן שכתוב בו, גם אם הייתה הלוואה זמן רב לאחר מכן, ובכל מקרה זה לא לטרוף לקוחות שלא כדין. אם בשטר זה לא הקנאה, אם מדובר בשטר שלא הקנאה, אז ליקה למחש, אין מה לחשוש שם לא לבד תשרי, כי אמרנו, אמרת כי ליקה מלווה בעדי לא כתבי, אמרנו, אין כותבים שטר חוב סתם ללווה, במקום שאין מלווה עמו, ונותן אותם מאוד בפני העדים. אם לא הייתה הלוואה, לא כותבים את השטר כמו שאמרנו. אז מה החשש פה ששטר, ששטר מוקדם? אז אמר לך רב אסי, אף אגב דשטר אליו הקנאה, כי לי כאן מלווה בעדי לא כתבינן. מתניתים כבן דנפל איתר אלי וחשיין דימה איקרי וכתוב. נכון, למרות ששטרי חוב סתם, שלא שטרי הקנאה, לא כותבים אותם ללווה במקום שאין מלווה אימו. אין נחשוש באמת שהזמן הכתוב בהם מוקדם לזמן ההלוואה. וכל זאת, המשנה שלנו עושה כיוון שנפל איתר אלי, כמו שאמרנו, כיוון שנפל השטר ועבד, חשיין דימה איקרי וכתוב שמה הוא רע ונפגע, יש פה פיקפור בשטר הזה, חוששים שמה יראה הדבר מכך שכתבו עדים שטר ללווה, גם כשהמלווה לא היה עמו, כלומר, עשו שלא כדין. הוא לא ולווה רק אחרי זמן, לכן יבואו לתרוף לקוחות שלא כדין. נכון, סתם ככה בשטר לא חוששים לכך, מכיוון שיש פה שטר בעצם שמאוער, שנפל, אז אנחנו חוששים שהם עשו שלא כדין. אביי אמר תירוץ אחר, אביי אמר עדה בחתומיו זכינו, ואפילו שטרי דלאו הקנאה, כלומר, שאפילו בשטרי חוב סתם, שלא שטרי הקנאה, העדים זוכים למלווה את השעבוד על ידי עצם החתימה שחותמים על השטר. ומיום שחתמו העדים על השטר, נשתעבדו נכסי הלווה, למרות שבפועל עבר אחרי שישה חודשים וכדומה. כי כך כותבים שטר ללווה, אף על פי שאין המלווה עמו, שאם יתרוף בו המלווה מהזמן שכתוב בו, זה יהיה כדין וכולי. עכשיו, למה הוא אומר את זה? שהוא דקה שלי, היה קשה על דברי רב אסי. כן, אמרת בשטרי דלאו הקנאה, מכיוון שהעמדת שמדובר בשטרי דלאו הקנאה, דלקת למלווה בעדי לא כתבינן, וסתם שטרי חוב, שינם שטרי הקנאה, לא כותבים ללווה כשאין המלווה עמו. יוצא שאין מה לחשוש, להיקל למיחש, דיקרי וכתוב, אין מה לחשוש שמה יראה דבר שכתבו במקרה שלא כדין. למה? בגלל שהשטר הזה נפל, אנחנו נחשוש שעשו שלא כדין, וכתבו עוד השטר בלי המלווה, זה לא הגיוני. לכן הרבי הוא צריך לומר, שכל שטר חוב, למרות שהוא לא שטר הקנאה, כותבים אותו ללווה, אף שאין המלווה עמו, לכן חוששים במוצא שטר חוב, שמה כתב ללוות ולא לווה, ויבואו לטרוף את מלקוחות שלא כדין. אבל הגמרא מקשה על הבית שאומרים עדה וחתומיו זכין לו, מהמשנה שלמדנו, אלה עד אתנן, שנראה בדף י"ח, מצא גיטי נשים ושחרורי עבדים, דייטיקי, מתנה ושוברים, איך זה לא יחזיר? שמה כתובים בו ונמלח עליהם, שמה כתובים היו ונמלח עליהם שלא לתנם, וכי נמלח עליהם מה היה, ואמרת עדה וחתומיו זכין לו. כתוב במשנה בדף י"ח, שמדם מצא גיטי נשים, שחרורי עבדים, כלומר שטרי שחרור שעבדים כלליים, או דייטיקי, צבאות שכיב מרה, או שטרי מתנה, או שוברים, אישורים של פירעון חובות, לא יחזיר כל אלו, מאלו לא נותני השטרות ולא מקבליהם. נותנים לא יכול להחזיר אותם שמה כבר ניתנו השטרות ומשייכים למקבלים. גם מקבלים לא יכול להחזיר, כי חושבים שמה כתובים היו, הם כתובים על מנת לתת אותם, ונמלח אליהם, אבל בפועל חזר בנותן, ולא ניתת אותם. האישה לא התגרשה, העבד לא השתחרר וכדומה. המקבל לא זכה במתנה. עכשיו, יש פה קושיה, וכי נמלח אליהם, גם אם נמלח אליהם, מה אכפת לי? הרי כתוב, עדה וחתומה זכין לו. גם אם היא לא נתת השטר בפועל, כבר זכו מקבלי המתנה על ידי חתימת העדים, כך אמרת, העדים החתומים, זכין לו כבר, אז למה המוצא לא יכול לתת השטר למקבלי המתנה? אומרת, כמו, מתי אנחנו אומרים, עדה וחתומה זכין, אני מילה, איך הדקה מתו לידי, איך הדלו מתו לידי, לא אומרים, כל מה שאמרנו, עדה וחתומה זכין לו, זה רק שבא השטר לבסוף ידיו של הזוכה, אפילו לאחר זמן, אז הוא זוכה למפלא בשעת חתימת השטר. מתי הוא זוכה בחתימת השטר? כשבפועל קיבל את זה, אבל אם לא קיבל את זה, כשלא הגיע השטר לבסוף על ידי הזוכה, אנחנו לא אומרים, כבר זכה מתחילה על ידי החתימה, וכו', זה לא הגיוני. אבל גמרא ממשיכה להקשות על הבאי מהמשנה שלנו, אני מתאים דדיקטן, אני מצא שטרי חוב, מי יש בהם החיים נכסים לא יחזיר, ועוקים לה, הבנו את המשנה כשחייב מודה, משום שמה כתב ללוות בניסן ולא לבעת תשרי, בשלמה לרבה עשי שהוא אמר, בשטרי הקנאה הייתה, הוא ימיד את זה בשטרי הקנאה, אז משתבד הלווה מהזמן שכתוב בשטר, מוקילה בשטרי דלאו הקנאה יתה, הוא ימית את המשנה שלנו, בשטרי חוב סתם, שלא שטרי הקנאה, הוא כדאמרין, כמו שלמדנו, אלא להבית אמר, עדה וחתומיו זכין לו, הוא אומר, בכל השטרות, חתימת העדים בעצם כבר זכין לו, למרות שהם לא שטרי הקנאה, כלומר, לעולם חל השיעבוד מהזמן שכתוב בשטר, מה יקדם, מה יש לומר, איך יפרש את המשנה? הרי אף אם באמת לא לבד אחר זמן, חל השיעבוד מהזמן שכתוב בשטר, אז למה לא יחזיר? אז אמר לך הבאי, מתיתי נהיידו תאמה, המשנה שלנו, למה הטעם שלא יחזיר את השטר? תחייש לפיראון ולקנוניה. או, יש פה משהו אחר. חוששים באמת שמה כבר נפרע החוב, תחזיר מלווה את השטר ללווה, ובאמת על השטר נפל מהלווה, ולמרות שהלווה מודה עכשיו שלא פרה, הרי הוא פרה בפועל, אמרנו שמדובר שהחייב מודה. אז למה הוא מודה? הם עושים קנוניה של רמאות. המלווה והלווה עשו קנוניה של רמאות ביניהם, כדי שיחזירו את השטר למלווה, ויגבה את הקרקע מהלקוחות, ויחלק את הקרקע עם הלווה. אכן יטרפו את הקרקע מי שקנה את זה מהלווה, למרות שהשטר היה כבר פרוע, ועכשיו יחלקו את הקרקע ביניהם. החשש הזה לא יחזיר את המוצא את השטר למלווה, למרות שהמודה חייב שלא נפרע. עומד הוא על שמואל שהוא אומר, לא חשש לפירעון לקנוניה, מה יקלה מאמר? יש לא חוששים לזה. הניחה, אם הוא סבר קרב אסי שאמר בשטרי הקנה, אז בסדר, מוקי מתאים בשטרי להב הקנה. אבל אם הוא סובק כמו הבית שאמר ידיו וחדמיו זכינו מייקלה מאמר, אז אומרת כמו שמואל מוקי למתאים כשאין חייב מודה. בכלל שמואל מעמיד את המשנה, שבכלל המודה, כלומר הלווה בעצם לא מודה שהוא חייב בכתשבת שטר הזה, הוא טוען הלווה שהשטר מזויף וכדומה, ולכן לא מחזיר את השטר למלווה. אומרת הגמרא יחי, כי אין במחירים נכסים, מה יחזיר? גם כשאין במחירים נכסים, למה יחזיר? הרי נידה לא גבים עם שטב, הרי בכל מקרה, גם אם לא גובים עם נכסים משועבדים, מבני חרי מקווה גבי. למה רבי מאיר מחלק בנכסים שהם אחריות לאין אחריות? אם אתה אומר שבכל מקרה הלווה טוען שהוא לא חייב, והשטר הזה מזויף וכדומה, למה בכלל מחזירים למלווה? אלא אומרת שמואל לתמיד, אמר שמואל, אומר רבי מאיר, שטר חוב שאין בו אחריות נכסים, אין גובה לא ממשעבד ולא מבני חרי, לפי שמואל בדברי רבי מאיר, שטר חוב שאין בו אחריות נכסים, לא גובה המלווה את חובו, לא משעבד וגם לא מבני חרי. אין עוד דין שטר כלל לגבות בו, זה כמו מלווה על פה שאין עליו עדים, ולכן אפשר לגבות בו. לכן יכול המוצא להחזיר שטר כזה למלווה, אומרת הגמרא, אם הוא לא יכול לגבות בו, מה רעיון להחזיר בכלל למלווה? וכמאחר שאינו גובה, מה יחזיר? אמר רבי נתן בראשי על הצור על פי צלוחיתו של מלווה, כאילו של מלווה. כלומר, אכן באמת הוא לא יכול להשתמש בו לקחת שום נכסים עם השטר הזה, אבל יכול להשתמש בו כפיסת נייר באלמה, שאין השימוש אחר, לקשור ולקוח אותו על פי הצלוחית, על פי הבקבוק, לחסות בו בקבוק קטן. אומרת גמרא ונהדר ללווה, אז למה לא נחזיר ללווה? מה זה משנה? אם זה רק, אם השטר הזה לא שווה שום דבר כשטר, אלא רק נייר, אז מה, למה דווקא למלווה? למה לא נחזיר ללווה? ונהדר ללווה לצור על פי צליחותו של לווה. אומרת גמרא, ללווה אי אפשר להחזיר, הרי ללווה טוען שהוא בכלל פרה את זה. ללווה הוא שמר, לא היו דברים מעולם. הלווה טוען ששטר הזה מזויף, לכן הוא מודה שהנייר, הוא ודאי מודה שהנייר לא שלו. לכן, למרות שמשתמשים בו רק כנייר ולא כשטר, לפחות הנייר הזה הולך למלווה. עכשיו עד כאן הגמרא ביארה בכמה אופנים את שיטתו של רבי מאיר במשנה, מוצא שטר חוב שיש בו אחריות נכסים לא יחזיר, שטר שאין לו אחריות נכסים יחזיר. חכמים במשנה אומרים לו, גם שטר שיש בו אחריות נכסים לא יחזיר, ופה אנחנו אומרים מה נחלקו רבי מאיר וחכמים. אמר בן עזר מחלוקת בשאין חייב מודה, כל מחלוקת ברבי מאיר וחכמים זה כשאין חייב מודה, כשהלווה טוען שהשטר מזויף ולא לווה כלל, וכיוון שנפלנו חושים לדבריו שמא אכן מזויף, לכן לדברי הכל הם מחזירים את השטר כשיש בו אחריות נכסים, כי בית דין פראים וכולי, יש חשש שיגבו בו שלא כדין. ואילו אם השטר, אם אין בשטר חיים נכסים, פה נחלקו רבי מאיר וחכמים. רבי מאיר אומר, סבר, שטר שאין בו חיים נכסים, אין לו גובל לא ממשטר ולא מבני חר, אז אין בעיה, אין פה חשש לטעות. אבל רבנן סברי, משעבד הוא לא מגבה, מבני חר משעבד, לדעתם, דעת החכמים, משועבדים הוא שאין לו גובל, אבל הוא יכול לגבות מבני חורין, למרות שאין לו תורת שטר לגבות משועבדים, יש לו תורת עדות, וזה כמו מיל ועל פה, שיש לו עדים שגובה מבני חורין. לכן לא יחזיר מלווה, שם יגבו שלא כדין. ומכיוון שהועיל ונפל הוא רק אורחו, חוששים שם הוא מזויף. כל זה המחלוקת ביניהם. כל זה כשאין הלווה מודה, אלא טוען שהוא מזויף. אבל אם כשחייב מודה שהשטר עמד וגם מודה שהוא לא נפרע, דברי הכל יחזיר את השטר למלווה לגבו, והוא לא יחשן לפירון ולכלונן, לא חוששים שם כבר נפרע החוב, והלווה באמת שהוא מודה שלא נפרע, באמת הוא כן נפרע ועושים פה כלוניה, לזה לא חוששים. כך דד רבי אלעזר, רבי אלעזר, יכול אמר לו מחלוקת שחייב מודה, המחלוקת באמת דווקא כשהלווה מודה שהוא חייב. רבי מאיר הוא אומר שטר שם בו חיים נכסים עם שטר דודו לא גבי בני חרי מגבי, מגבי גבי, לפי רבי יוחנן. רבי מאיר אומר שכן אפשר לגבור עם בני חורים, ורבנן סברי עם שטר דגם מגבי, חכמים ששטר כזה, אף על פי שלא נכתב בו מפורש, הנכסים משועבדים, בכל זאת גובים בו ממשועבדים, שמן הסתם הייתה דעתם לשעבד את הנכסים, והסופר הוא זה שטעה ולא כתב דבר הזה בפירוש בתוך השטר, זה נקרא חיות טעות סופר, והרי זה כשטר שיש בו החיים נכסים, שהם מחזים אותו מלווה, כי חושבים לפירון ולכלוניה. אבל כשאין חייב מודה דברי הכל להחזיר דחשין הפירון, אנחנו חושבים שמה אחרי כבר נפרע, ונפרע החוב מהלווה, ובעצם השטר נופל מהלווה וכדומה. והגמרא מביאה תניא כבתא דרבי יוחנן, ברייתא כרבי יוחנן, וטיובתא דרבי אלעזר בחדא, הברייתא הזאת טיובתא דרבי אלעזר בדבר אחד, וטיובתא דשמואל בתרתי, כלומר דרבי אלעזר טיובתא בעניין אחד, ושמואל טיובתא בשני עניינים כפי שנראה. מצא שטרי חוב ויש בהם אחריות נכסים, אף על פי ששניהם הלווה והמלווה מודים שמהמלווה הוא נפל השטר ולא נפרע, לא נפרע עדיין החוב, לא יחזיר לו לזה ולא לזה, אין במה חיוב נכסים בזמן שהלווה מודה יחזיר למלווה, אין הלווה מודה לא יחזיר לו לזה ולא לזה, דבר רבי מאיר, שהרבי מאיר אומר שטרי חוב שיש במה חיוב נכסים גובים נכסים משועבדים, שאין במה חיוב נכסים גובים נכסים בלי חורים, וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה, בין שטר שכתוב בו חיוב נכסים בין שטר שאין כתוב בו גובים נכסים משועבדים. עכשיו מפורש הברייתא כרבי יוחנן שמחלוקת שחייב מודה, למה? ולפי חכמים גם שטר שם בו אחרי נכסים גובה ממשועבדים, כפי שכתוב מפורש. ככה נאמר מפורש, הרבי מאיר אומר שטרי חוב שם בו אחרי נכסים אז גובה, אין במחיים, כלומר יש במחיים נכסים גובה, אין במחיים נכסים לא גובה, חכמים אחד זה ואחד זה, בכל מקרה גובה מנכסים משועבדים, זה בדיוק מה שהסביר רבי יוחנן, בכל מקרה גובה מנכסים משועבדים. ויש כאן תיובת רבי לזר בחד, שאמר רבי מאיר, שטר שבו אחרים נכסים, אינו גובה מנכסים שעבדים, ולא מנכסים בני חורים, וכמר, בין רבי מאיר, בין רבנן, נוחשים לקלוניה, וברד הדקטני, שטר שבו אחרים נכסים, ושטר דיודו לא גבי, מבני חורים, מקווה גבי. בברית המפורש כתוב לרבי מאיר, ששטר שבו אחרים נכסים, ומשועבדים הוא לא גובה, וכן גובים מבני חורים, לא כמו שאמר רבי לזר. דקטני עוד בברייתא בין רבי מאיר בין רבנן חשין לקוניה לקנוניה אנחנו חושים אכן לפיראון ולקנוניה דקטני אף על פי ששניהם מודים לא יחזירו לו זה ולא לזה אמר חשין לקנוניה אנחנו חושים לקנוניה למה אף על פי ששניהם מודים לא יחזירו לו זה ולא לזה הרי למה הרי הלווה מודה שלא פרת החוב הטעם חושים לפיראון ולקנוניה אתה רואה שבו יש פה טיובת דה רבי לזר בחדה שואת אמר בחדה לכאורה יש פה שני דברים למדנו ואתרת עניין, יש פה שני דברים, כשאנו רבי לזר מהברייתא בשני עניינים, משמע שרבי מאיר שטר שם בו החיות אינו גובה כלל, בברייתא רואים שגובה מבני חורין, וגם משמע רבי לזר שלא חושים לקנוניה, בברייתא רואים שחושים לקנוניה, אז למה לא אמרת יש פה טיובת על רבי לזר בתרתי, אלא אומרת מה אחד, עוד אחד טעם, ובין יש פה דבר אחד, זה קושי אחד, כי זה עניין אחד, טעם אחד שגרם לרבי לזר לומר את שני הדברים, ששטר שם בו החיות אינו גובה כלל לרבי מאיר, ולא חושבים לקנוניה, משום דקמה רבי לזר מחלוקת, כל מה שהוא אמר בכל גבי וחכמים, בין חייב מודה, לכן הוא מתרץ באחי, הוא היה צריך לתרץ ולפרש את המשנה כך. מכיוון שדובר כשאינו לווה מודה, הוא הקשה לו, מה מחזירים שטר שם בחיים נכנסים לרבי מאיר, הרי תכן שיקווה המלווה שלא כדין, לכן היה צריך להגיד ששטר שם בחיים ולא גובים בו כלל. ומכיוון שאמר שבחייב מודה, הכל מודים שיחזיר, הוא צריך לומר שלא חושבים לקנוניה וכו'. שני הדברים בעצם הם אותו יסוד, לכן יש פה טיובתא אחד על רבי לזר, אבל תיוטה דה שמואל בתרתי אחד על רבי לזר, כמו שקשינו, העמוק עם מתינרי גם שמואל עם את המשנה בשן חייב מודה, אבל עוד תיוטה נוספת, אחד הנאמר פה, דאמר שמואל מצא שטרי הקנה בשוק, נאמר בדף תזיין, נראה בהמשך, מצא שטרי הקנה בשוק, מצא בשוק שטר שמקנה בעל עובד נכסה למלווה מהיום, בין מלווה, בין אם הילווה, בין אם לא ילווה, יחזיר לבעלים ולא חשיר לפיראון, יחזיר לבעלים, כלומר יחזיר למלווה, כי לא, אין למה לחשוב שם כתב ללוות ולא לווה וכו', כי הרי כתוב, יקנה לו נכסה, אבל גם אם לא ילווה, ולא חושבים לפירעון, לא חושבים שם כבר נפרש השטר, אפילו כשטוען הלווה שפרה, וכך הברייתא כתובה דקטני אחת, על פי ששניהם מודים, לא יחזיר לו לזה, לא לזה, אמר חוששים לפירעון, אכן חוששים מפורש לפירעון, אפילו כשהלווה מודה שלא פרה, חוששים לפירעון, וחוששים לקלוניה, כמו שאמרנו, כל שכן אחת לא מודה לווה, אלו טוען שפרתי, חשן לפירעון, אז אם כן הברייתא איתיותא לשמוע בשני עניינים, מה שאמר כי רבי לזר שמשנתנו מדבר כשאין החייב מודה, ומה שאמר שמוצא שטר הקנה בשוק יחזיר, ולא חושין לפירעון, ולא הברייתא רואים שאכן חושין לפירעון ולקנוניה. הגענו לדף י' עמוד א', נראה את המשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.